לך ואת התעלה ויבא את המים העירה. זה מה שכתוב, ובדברי הימים בפרק המקביל כן, בפרק למד ב' בדברי הימים, וירא יחזקיהו כי בא סנחריב ופנה במלחמה על ירושלים, ויבעץ עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר, ויעזרוהו ויקבצו עמריו ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף לתוך הארץ, למור למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. אז חלק מההכנות של חזקיהו למצור היו באמת, אמרנו שזה לא קצת על משום מה נקבע הולכת
פחות או יותר ככה, היא לא ישרה משום מה, שבכל מיני דעות למה, אבל נקבע שעוברת, זה נקבע תת-קרקעי.
זה נקבע את השילוח?
היא נקבע את השילוח, שעוברת מתחת לעיר דוד, זה מתחת לכתף אל ההר, עד לעמק התרוקיון. עכשיו, כדי להוביל מים, זה חייב להיות יותר נמוך מזה. וזה נמוך אולי פחות מחצי מטר, ויש פה איזה שיפוע נמוך מאוד מאוד. פה, משום מה, כן היה אפשר לכלול את זה בחומה, כי כבר הייתה חומה של העיר העליונה, ואני רואה שיש איזה אפשרות להתגבר פה על החלק הנמוך של החומה, לא מכיר בדיוק לטופוגרפיה, אבל בעצם החומה המקיפה, אז מה שחזקיה עושה, הוא בונה פה בריכה, שההזנה שלה היא ממעיין מאוד רחוק, שהוא מסתם, כן, מאוד רחוק זה חצי קילומטר בערך, כן, משהו כמו 500 מטר, זה האורך של הנקבה, שהיא חצובה בסלע מתחת לעיר דוד, והיא בעצם מעל גיחון נסתמים, מי שלא מכיר וזה, הוא לא רואה פה שום מעיין, ומהמעיין, עכשיו כמובן כשנקצבה הבריכה, אז קודם כל, הנקבה, אז קודם כל חצבו אותה, ורק אחר כך הזרימו במים, כנראה אי אפשר היה לחצור, את הקטע הזה עשו אחרון, רק בסוף. חוץ מזה אנחנו יודעים היום שגם חפרו אותה בשני הילדים בו זמנית, ויש את נקבת את תוגת הנקבה שנקצעה לפני 150 שנה בערך, 30 שנה, נקצעה פה בתחילת הנקבה, שכתובה בכתב עברי קדום, שסופרת בדיוק, החלקו החוצבים לקראת זה, ושמעו את כל הגרזינים. עכשיו, עד היום די לא ברור איך עשו את זה, כאילו בלי תאורת חשמל, נר, אין לו בכלל חמצן, במעמקי הנקבה, איך נשמו שם, איך חצמו עם בלי קונגו ובלי שחבר, אלא עם גרזינים, איך השיפוע, איך נפגשו זה עם זה, כאילו איך אתה יודע איך הוא להתפגש, היה להם בספייה של כמה עמות, רואים לפי החציבה, אבל בגדול מפעל יוצא דופן.
שהולך לעיר דוד עושה את המסלול בפנים.
כן, נכון. אבל חשוב כאילו לדעת מה עשה בעצם חזקיהו כחלק מהתנות למרד. כתוב שחזה לא עודו לו. נכון, סתם מגיחון ולא עודו לו חכמים. אולי היה לו לפתוח בהשם ולא היה צורך כזה ולא יודע בדיוק. למה הייתה התנגדות, אבל על כל פנים זה מה שהוא עשה, זה מפעל מרשים מאוד מהבחינה הזאת. כן, הוא צריך מים, של מצור הוא צריך מים, ואם החומה היא פה, החומה של עיר דוד היא פה, על כתף ההר, המעיין הוא מחוץ לחומה, וזה נופל כפרי בשד. אתה משרת את האויבים, אז זה מה שעשה חזקיהו. מי שרוצה לראות את הכתובת היום, צריך לנסוע לאיסטנבול, כי מצאו את זה כשהטורקים שלטו בארץ, בסוף המאה ה-19, לא. אז זה נמצא במוזיאון באיסטנבול, ובנקבה שמו היום איזה עתק של של הזה, כן. באיזה עומק בסלע? אני חושב שזה משתנה גם. לא יודע בדיוק, זה במעווה ההר, כאילו. זה בעצם מולך את המים בעיר דוד, מעמק לעמק, מתחת להר, מעמק לעמק. טוב, רואים כאילו שהקדמונים היה להם ידע הנדסי ו... יכול להיות שאתה צודק, כן, כל מכה יבוסי ויגע בצינור בכיבוש העיר על ידי דוד, אז יש שמסבירים את זה כמשהו קשור, שהיה איזה מפעל מים קדום יותר שחזקיהו ממנו קיבל את ההשראה, וזה היה הצינור שהוביל את המים לעיר או משהו כזה, כן.
אבל זה לא היה זה.
לא, זה לא זה. זה תקופה הרבה יותר מאוחרת.
זה
כבר
פיור עורף.
כן.
זה מין חציבה תלית של הסלע שהתרחבה עם הזמן, שהיא ממש כמו איזה צינור כזה שעולה.
לתוך עיר דוד?
במפעל של המים.
כן.
במפעל המים בעצם.
כן. ואז יכול להיות שזה מימי היבוסים עוד, משהו כזה, שהיה זה מפעל מים קדום יותר. כן, פחות או יותר ממה שהתכוונתי, אבל לא, אתה אומר, זה נקרא פיר וורן. טוב? בסדר, חזק וברוך. בסדר. השילוח, כן, הערבים כדרכם שימרו את השם, קצת סילפו אותו, סילואן. זה השילוח. הברכה של היום היא לא הברכה של חזקיהו, הברכה של היום היא ברכה ביזנטית. אבל לא רחוק ממנה יש את הברכה של חזקיהו המקורית.
טוב, בימי בית שני, ברכת השילוח הייתה משמשת לטבילה, לעולי רגלים, לשתייה ולכביסה, כאילו עולי רגלים זה היה ברכת המים העיקרית בעיר שממנה היו עולים אחר כך למקדש. טוב, אז זה לגבי ההכנות של חזקיהו למרד. נגיד כמה דברים ככה לסיכום התקופה, מקווה שזה יצא לי מסודר, רשמתי לי כל מיני נקודות. כן, חז"ל במשנה במסכת ידיים, אנחנו מכירים את זה יותר מהגמרא במסכת ברכות, מזכירים את סנחריב ואומרים, כן, שבא סנחריב ובלבל את האומות, אז אי אפשר כבר לדעת מי זה עמוני ומי זה מואבי. אז זה סיכום מאוד יפה ותמציתי לחריש העמוק שעשה פה סנחריב, ולא לחיוב, בכל רחבי האזור. דהיינו אשור כבשה את כל ממלכות האזור והגלתה, כמו שהיא הגלתה את שומרון ורצתה להגלות גם את יהודה לולי הנס שהשם עשה, אז בלבל את האומות זה אומר שכשכובשים עם ומגלים אותו, וכך גם עושים לעם הפוך, אז מבטלים גם את הזהות שלו, את התרבות שלו, את הזהות הלאומית שלו. זה העניין שבא סנחריב ובלבל את האומות, וכמו שעד היום עשרת השבטים עקבותיהם לא נודעו כי הם בעצם נטמעו בסביבתם, אז כך גם עמדה ירושלים ויהודה ועם ישראל כולו עמד בסכנה כזו בימי סנחריב. וזה רק כדי שנבין את גודל התשועה שעשה השם עם חזקיהו. דיברנו על התבליטים של ארמון סנחריב בנינווה, ששם הוא מספר איך הוא כבש את לכיש והטילה את תושביה. אפילו לגבי ירושלים הוא כותב שכן, את חזקיהו קלטתי בירושלים כציפור בכלוב. זה נכון, אבל הוא לא סיפר מה קרה בסוף, בסוף המצור. ראיתי רעיון יפה בדעת מקרא, שכשסנחריב אומר את חזקיהו קלטתי בירושלים כציפור בכלוב, אז אולי נבין יותר טוב את מה שכתוב בישעיהו, שהוא ראה את המצור, כן, כציפורים עפות, כן, יגן השם על ירושלים, גנון ויציל פסוח וימלית, לא כציפור בכלוב, אלא כציפור שנמלטת מתוך הכלוב. מה עוד אפשר לומר? טוב, על ידי התשועה העצומה שהקדוש ברוך הוא עשה לחזקיהו, אז באמת ניכר, ראינו אתמול גם, כאילו, על שחזקיהו ניצול ממוות לחיים במחלתו, ועל עמידת השמש, חזרת השמש 10 שעות לאחור, מה שכל המרחב שמו לב שמשהו מתרחש, ואחרי זמן התברר גם מדוע. אז פה ראו באמת ההבדל בין אלוהים חיים של ישראל לבין האלילים המתים של העמים, שלא כמו שאמר סנחריב, שכשם שאלילי הארצות לא הצילו את ארצותיהם, כך השם לא יציל את ירושלים מידו. רואים גם את הבחירה של השם בירושלים ובדוד ובביתו, ובגלל החשיבות של הפרשייה הזו, אז היא כתובה כאן במלאכים, היא כתובה בדמותה ובצלמה גם בישעיה וגם בדברי הימים בצורה קצת שונה. מי היה אבא של חזקיהו? אחז. אז כן, אז גם אפשר ללמוד הרבה. חז"ל אמרו שחז"ל ישבו את חזקיהו לאברהם אבינו, כמו שאברהם אבינו בעצם למד תורה מאליו, לא מבית אבא, אלא למרות בית אבא ולא בגלל בית אבא, אז ככה גם היה חזקיהו. עוד מעט נראה את מנשה. בקיצור, יכול להיות לך אבא כמו אחז ואתה תצא חזקיהו, יכול להיות לך אבא כמו חזקיהו ואתה תצא מנשה. יש בזה הרבה מה ללמד על בחירה חופשית של האדם, כאילו לגדול בסביבה טובה זה נחמד, זה מועיל, זה נותן לך סיכוי ונקודת פתיחה, אבל בסופו של דבר נקודת הבחירה של האדם היא הקובעת והיא המכריעה. יש פה הרבה מה ללמוד מזה. מי שילמד את הפרשייה המקבילה בדברי הימים, אז הוא יראה התייחסות רחבה מאוד לשיקום המקדש, מה שאחז כנראה ביטל את עבודת המקדש, ובא חזקיהו בנו ומחדש את העבודה ועושה פסח ברוב עם ודורש את התורה והמצווה, כמו שאמרו פה בשם חז"ל, שלא מצאו תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים אפילו בתומעה וטהרה בדינים הקשים. כבר חובלה חרבו של סנחריב מפני שמן הנרות שחזקיהו הדליק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. ראינו שחזקיהו היה המלך הראשון ממלכי יהודה הכשרים שפיתל אפילו את עבודת הבמות לשם השם, כמו שסנחריב אומר שם בפירוש, הוא זוקף את זה לחובתו. גם מבחינה מדינית, ראינו שבתקופתו של אחז הממלכה הייתה חבולה ומוקה, אז ראינו פה במלכים שאת כל, כן, הוא היכה את הפלישתים עד עזה והחזיר את השפלה לשלטון ישראל, את כל השפלה שבעריה כבר ישבו פלישתים. והיות ואנחנו רואים שחזקיהו בדברי הימים, רואים שחזקיהו שלח שליחים לשבטי ממלכת ישראל שנשארו לבוא ולעשות את הפסח, הם מקצת אפרים, מקצת מנשה וכו', ורואים שגם בדברי הימים שם איך הוא ביער שם את המצבות וכו', אז כנראה שמצודתו הייתה פרוסה, היות וממלכת ישראל כבר לא התקיימה, אז מצודתו הייתה פרוסה גם על השבטים הללו שבשומרון, אלה שנשארו מהם. חז"ל אמרו, כן, ביקש השם לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, ודיברנו קצת על הדמיון הרב בינו לבין דוד מהרבה בחינות. דרך אגב, יש בישעיהו כתוב, יש מכתב לחזקיהו כאשר הוא ניצול מחוליו, אז זה ממש כמו מזמורי תהילים, רואים שהוא גם כאילו גם בשירה שלו, בתפילה שלו, הוא הלך בעקבות דוד המלך. טוב, אם נחזור רגע אולי נסיים עם חזקיהו, שבדברי הימים ראינו אתמול או אתמול שלשום שחזקיהו לקה בגבהות לב, ומלך הרי הוא לבלתי רום לבבו מאחיו, הוא מוזר על זה כי הסכנה שלו היא גדולה, וראינו גם את ההתנגדות של ישעיהו בקריסת הברית עם בבל, שיש בה כדי להסיט את הביטחון מהשם לבדו, והעונש הוא שבני בניו יהיו סריסים בהיכל מלך בבל, רק בגלל צדקתו הדבר נדחה בעוד כמה דורות. לגבי סנחריב שטען שמבלעדי השם עליתי על העיר הזו, אז אמרו לו נכון, הכל זה מכוח הקדוש ברוך הוא, ובגלל שאתה התרגזת על השם וגידפת וחרפת ולא ראית את עצמך כלי לשליחותו אלא להתקומם נגדו, אז לכן הוא מת מוות לא בשדה הקרב אלא על ידי איזה חיידק קטן, איזה וירוס או דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מכה את כל חילו ואחר כך הוא מת באופן מבזה בהתנגשות על ידי בניו. איך?
ליד האלוהים שלו
בטח. כן, כן. זה פחות או יותר ככה סיכום הפרשה המרשימה הזו של חזקיהו, ועכשיו נעבור למנשה. כן. בסדר, אנחנו בפרק כ"א. כן. בן 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים ושם אמו. כתור אבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני וישו ויבן את הבמות אשר ייבד חזקיהו אבי ויקם מזבחות לבעל ויעש אשרת אשר עשה חם וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם ובנה מזבחות אשר אמר אדוני בירושלים אשים את שמי ואימן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני ואמיר את בנו באש ועונן וניחש ועשהו הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכניס ויישם את פסל השרש בבית אשר אמר אדוני אל דוד בן שלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי ולא אוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי רק אם ישמרו לעשות לכל אשר ציוויתים ולכל התורה אשר ציווה אותם ולא שמעו בידיהם את אשר לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני ישראל וידבר אליך אדוני ביד עבדיו הנביאים לאמור יחד אשר עשה רק את החלק הראשון, מה עשה מנשה ועם יהודה, בהמשך זה לכן, איזה עונש יבוא עליהם, וזה מאוד מזכיר, זה בעצם פה סיכום של ממלכת יהודה, אומנם זה ייקח עוד כמה דורות, אבל בעצם כבר נפרדים מעכשיו לשלום, זה מאוד מזכיר את מה שראינו לגבי ממלכת שומרון, שעושים איזה עצירה, מזכירים את כל החטאים שמי יציאת מצרים ירובעם ואחאב וכולי.
זה לא רק מנשה?
לא, רואים פה שיש פה, אתה מתחיל במנשה, אבל מנשה הצליח לחנך את כל העם, כמו שחזקיהו, כשהמלך טוב כל העם טוב.
לא, אבל זה לא מדבר על אחד, זה מדבר גם על אחז, נגיד מה שהוא עשה הפכה לפניו, או שכל זה
הכל מצטרף, אבל ברור שהמהפכה הגרועה לרעה הייתה בימי מנשה, שזה היה שנות דור, 55 שנה. זה המון זמן, לא היה מלך ממלכי יהודה שמלך כל כך הרבה זמן. כמו ממלכי יהודה אני לא מכיר, אתה אומר כל התנך, אני זהיר, צריך לבדוק, אולי. בכל אופן, פסוק ת' מדבר בפירוש על אישור קו מצד העם, ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את הרע יותר מן הגויים אשר השמיד השם מפני בני ישראל. וכולי. אבל אז יש כאן איזה מין סיכום כזה של תועבות מנשה והחורבן שכבר נגזר מעכשיו. אז מנשה היה בן 12 שנה במולכו, אז אנחנו מניחים שהוא מלך כשאבא שלו נפטר, כמה שנים הוסיפו לאבא שלו בחוליו? 15. אז זה מראה שמנשה עוד לא נולד אז, וזה מאוד מחזק את מה שאמרו חז"ל, שחזקיהו חלה בגלל שהוא לא עסק בפריה ורבייה, שעוד לא היו לו ילדים, והוא לא עסק לפריה ורבייה כי הוא לא רצה שיצא ממנו בן רשע, כנראה ברוח קודשו הוא ראה את זה. ואז שישעיהו אומר לו, אתה לא צריך לעשות את החשבונות הללו של המקום, אתה צריך לעשות מה שאתה מצווה. אז אומר לו, תן לי את ביתך, חפציבה, לפי מה שכתוב כאן, אולי זכותי וזכותך יעזרו ביחד, לא בדיוק עזר. אז עם כזה ייחוס היה, כן, פעם מישהו אמר שיחוס זה כמו תפוחי האדמה, החלק הטוב כבר קבור בקרקע. אז ב-55 שנה מלך בירושלים בשם אמו חפציבה. יש רמז מסוים בישעיה למסורת הזו של חז"ל שהיא הייתה ביתו של ישעיהו, כי ישעיה אומר, כן, כי לך יקרא חפציבה ולארצך בעולה. אז יכול להיות שהוא שם השתמש בשם של הבת שלו, הוא קרא לבת שלו על שם הנבואה, שהשם, חפצו של השם בירושלים. בקיצור, כמו כל פושע, גם הוא אמר שגם סבא שלי היה רב, וגם היה הצרה בעיני השם כתועבות הגויים אשר הוריש, אשר גירש השם מפני בני ישראל. ותועבה זה עריות, תועבה זה עבודה זרה ושפיכות דמים, כמו שיש פסוקים בתורה. והוא שב ובונה את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו. אין הכוונה לבמות לשם השם, כי הבמות לשם השם לא כתוב שאביו איבד אלא הסיר. הבמות שאביו איבד, זה כתוב מפורש בדברי הימים, זה במות העבודה זרה. אז הוא שב ובנה אותם והקים מזבחות לבעל, כאשר הבעל לא היה נעבד ביהודה אלא בישראל, כמו שכתוב כאן ביעס אשרה. כן, הבעל זה אל כנען הזכר, והאשרה או האשתורת היא אלת כנען הנקבה. אז אחאב ואיזבל הביאו את פולחן הבעל מצידון לשומרון, אבל ביהודה היה בית בעל רק בתקופה אחת קצרה. מי זוכר, מי יודע? בימי, לא, אפילו אחז לא הביא, בימי עתליה. בימי עתליה שם מתן כהן הבעל ונצו את בית הבעל, אבל עתליה היא לא הייתה משושלת, כן, היא לא הייתה מלך לגיטימי משושלת ודוד, והנה פה הוא מייבא את הבעל והאשרה מממלכת ישראל שכבר חרבה, הוא לא לומד לקח, מייבא את זה לירושלים. ועוד דבר חדש שנזקף לחובתו של מנשה, והשתחו לכל צבא השמיים, זה לא מצינו עד היום, בכל תקופת השופטים ובכל תקופת המלכים, צבא השמיים זה לשמש, לירח, לכוכבים, זו עבודה אשורית ובבלית מובהקת. האשורים והבבלים היו בקיאים גדולים באסטרונומיה ומאמינים גדולים באסטרולוגיה, וכל העבודה זרה שלהם סבבה סביב זה, ויעבוד אותם. בסדר, אבל אתה רואה שהוא מתאמץ לייבא עבודה זרה, אתה רואה פה איזה, אתה רואה להט, להט עמוק לייבא עבודות זרות מבחוץ וכו'. ולא זו בלבד, עוד דבר שלא היה כמותו עד אז, נשב של שלמה כשהקימו במות לעבודה זרה, אז הקימו את זה על הר הזיתים שם, על הר המשחית, הר המשחה, הוא עושה את זה בבית המקדש. כן, עתליה שהיא בונה את בית הבעל, זה לא במקדש, המקדש אף אחד לא נוגע בו, והוא הראשון שבנה מזבחות בבית השם, בבית אשר אמר השם עליו, בירושלים אשים את שמי, שנקרא לשם השם. אז הוא בונה מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית השם, כנראה שגם אז היו מעין עזרת ישראל ועזרת הנשים שמוכרות לנו מהמשנה במידות, מבית שני. וזה כבר פסוק ו', זה כבר לא חידוש שלו, זה גם הסבא שלו אחז גם עשה, והעביר את בנו באש, דיברנו על פולחן המולך העמוני, ועונן וניחש כל הכשפים שהיו כרוכים בעבודה זרה, ועשה אובי דעונים, כן, נשאול אל המתים, הרבה לעשות הרע בעיני השם להכעיס, לא לתאבון, אלא להכעיס, ובעבודה זרה נאמר לשון כעס בעיקר. מה? לא כתוב, לא יודע אם כתוב להכעיס, כתוב שהם הכעיסו. פה יש הבדל בין אם אדם מכעיס או אדם מתכוון להכעיס. לא זכור לי, לא זכור לי שהיה כתוב להכעיס על מישהו לפניו. ופירשנו שהכוונה היא על התוצאה ולא על המוטיבציה, נכון? אבל פה זה נראה לכאורה יותר ברור.
אבל אחז גם הכניס לבית המקדש את המזבח שהוא הביא
שם מארם, אבל זה היה מזבח לשם השם, זה היה מזבח ארמי, כאילו הוא עתיק מארם, אבל העבודה הייתה לשם השם, במקדש הוא לא נגע. זה היה כמובן אסור, כי זה לא רצון השם, אבל טוב. ואת פסל האשרה הוא שם בבית אשר אמר השם אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל לשים את שמי לעולם. בקיצור, מצד המעשים שלו הוא לא, אני לא רואה הרבה הבדל בינו לבין אנטיוכוס, כאילו זה פחות או יותר מה שעשו היוונים בתקופה, באמצע ימי הבית השני, להקריב קורבנות לזאוס, חזירים וזה במקדש, זה פחות או יותר מה שעושה פה מנשה. לפי חז"ל הוא הרג את ישעיהו סבא שלו, נכון? לפי חז"ל. כן, אז השם אמר אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל לשים את שמי לעולם, ולא אוסיף להניד, כן, להניע רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי לאבותם, כי עד ימי דוד ושלמה נדה רגל ישראל, לא גלות מוחלטת, אבל כל תקופת השופטים זה העברים בורחים מפני פלישתים, בורחים מפני זה וכו', אבל בתנאי רק אם ישמרו לעשות ככל אשר ציוויתים ולכל התורה אשר ציווה אותם עבדי משה, ולא שמעו במידה כזו או אחרת במהלך הרבה דורות לפחות. וכשזה מגיע למנשה הוא מטעה אותם, דיינו הוא חוטא ומחטיא, לעשות את הרע יותר מן הגויים, כן? אשר ישמיד השם מפני בני ישראל, וכבר דיברנו על זה שהארץ היא לא שלנו, היא של הקדוש ברוך הוא, ויש פה תנאים מאוד ברורים להתנהגות שלנו כאן. יש צד שני למטבע, כן, שברצונו נטלה גם ממנו אם אנחנו מתנהגים כמו עמים, כמו שהתורה כבר הזהירה. והשם מדבר ביד עבדיו הנביאים למור, דהיינו חז"ל אומרים שבימי מנשה התנבאו יואל, נחום וחבקוק, נתנבאו בימי מנשה, כתוב בסדר עולם רבה, שזו ברייתא היסטורית של רבי יוסף בן חלפתא, יואל, נחום וחבקוק. אז עבדיו הנביאים, השם מדבר בידיהם, יען אשר עשה מנשה מלך יהודה תועבות האלה, הרע מכל אשר עשו האמורי, האמורי פה זה שם כללי לכל עמי כנען, אשר לפניו, ויחתי גם את יהודה בגילוליו, גללים, זה כינוי גנאי, גילולים לאלילי העבודה זרה. אז מחר נראה שאומרים הנביאים בני אותו הדור, וכנראה כמו שאמרת עינון שזה עלה להם בחייהם, כן, פסוק תזיין, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילאת ירושלים פה לפה, כל מי שדיבר דיבורים שקצת הרגיזו אותו ולא התאימו לקו, כולל אולי ישעיהו סבו, אבי אמו, אז מנשה דאג להשתיק אותו. אז נראה מחר, היום ראינו את החץ.
ראשון.
יום ראשון, לעזרת השם. נראה, כן. נכון? יום ראשון, אז נראה את עונשו. חוזרים מוצאי שבת, לא? בסדר? טוב. בסדר, יום טוב.